אתם אהובי ידידיי מורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו בסייעתא דשמיא בנושא עשרה בטבת. שוב אנחנו נלמד על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. במגילת תענית כתוב שבחטא בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושה ימים. מתבאר כי תרגום התורה גורם חושך לעולם. ומצינו עוד בכמה מקומות דברי חז"ל שגלות יוון מכונה חושך. בראשית רבה לפסוק וחושך על פני תהום, וחושך זה גלות יוון שהחשיך עיניהם של ישראל בגזרותיהם. וכן בפרשת לך לך בברית בין הבתרים, שנאמר שם והנה מג חשיכה גדולה נופלת עליו, חשיכה זו יוון. במאמר זה נלמד מהי משמעות החושך שיוון ממיתה עלינו ועל התורה, ואיך אפשר להתגבר על החושך הזה. בעשרה מאמרות נברא העולם, ובזוהר מפורש כי המאמר הראשון הוא ויהי אור. פירוש הדברים כי עצם הבריאה הוא מעשה גילוי, התגלות של רצון השם בדבריו. האור הוא מה שנותן אפשרות גילוי לכל הדברים. על ידי האור כל הדברים נראים. האור נותן אפשרות תפיסה, והתפיסה עצמה היא במאמרות. הבורא התביע בבריאה שהדברים מתגלים כמו שהם נבראו. הכל מתגלה במה שהוא נהפך לדברים. כל מה שאני רואה נחשב גילוי בפניי, כיוון שאני יודע לתת לו שם. כך מערכת הדעת שלנו תופסת כל מציאות על ידי שהיא נקראת בשם. ללא התלבשות בשם אין לשום מציאות תפיסה וגילוי אלינו. כיוון שכל דבר מתגלה רק במערכת שמתלבשת במילים, זה במילים, זה עצמו מעיד על כי הוא אמר ויהי, שהכל נהיה בדברו. עצם הבריאה הוא מעשה גילוי, והגילוי הוא למי שמתגלה אליו. לכן אם הגילוי היה במאמר, גם ההתגלות אלינו היא בדברים. כל נמצא שבעולם נקרא דבר, כי הוא גילוי שהכל נהיה בדברו. הדברים מתגלים בדיבור. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. המאמר שהוציא את השמיים לגילוי הוא שממשיך ומקיים אותו. בורא עולם נתגלה במה שרצה להתגלות, וכל קיומם של הדברים הוא רק כגילוי. אם לא היה שמיים מספרים, אין לשמיים קיום. הגילוי זה דבר השם שבהם. לשון הקודש הוא הגילוי האמיתי של הבריאה, כי רק בלשון זו הדברים נתפסים יחד עם דבר השם שמקיים אותם. עומק הגילוי של הבריאה היא כשהמציאות שלפנינו מגלה מי ברא אלה. אמנם בעולם הזה, עולם העבודה, אין המציאות מגלה את בוראה. זה שמי לעולם כתיב, והעולם חסר שלמות. כתוב לעולם העלם, שהשם השם נעלם, העולם חסר שלמות. לעתיד לבוא ביום ההוא, כשיהיה השם אחד ושמו אחד, כל הבריאה כולה תגלה את שם הוויה, שהוא השם השלם של כלל המציאות. כל הפרטים וכל הנבראים ייכנסו תחת מסגרת אחת, ויתגלה איך הכל באמת הוא רק גילוי אחד, גילוי שם הוויה. המידה ממידותיו של הבורא יתברך שבה מתגלה שם הוויה היא מידת התפארת. מידת החסד היא בקו ימין, ומידת הגבורה בקו שמאל. באמצע הכוללת שניהם מידת תפארת. פירוש המילה תפארת הוא לשון יופי ופאר ברש"י, מבארת התרגום ססגונה בתרומה פרק כ"ה פסוק ה', שססו מתפאר בגוונים שלו. המושג יופי הוא כשכל הצדדים, כל הניגודים, ההפכים והקצוות, כל הגוונים נכנסים תחת מסגרת אחת, וכל דבר מקבל את משקלו הראוי. השלמות מבטאת את כל הצדדים יחד. זוהי מידת התפארת, קו האמצע שמגלה איך כל הצדדים מובילים לאותו מקום. ביום ההוא, כשיתגלה הוויה אחד ושמו אחד, אז התפיסה תתפוס את כל ההיקף העצום של הבריאה ובוראה כגילוי אחד, ואזי יהיה היופי הגדול. הדבר הזה יביא אותנו לנפשי יצא בדברו. דוגמת זה מצינו בצירוף שנעשה בשמיעה. אם נזכה לשמוע את שירת המלאכים או הלוויים, כשהכל מצטרף בהרמוניה מושלמת, יהיה אפשר להמשיך לחיות מרוב עריבות היופי. כמו שאצל חילות סנחריב, כששמעו שירת המלאכים, עין סנדרין, צדיה עמוד ב', על משה רבנו נאמר, ותמעת הוויה יביט, דהיינו, שהוא רואה את העולם כולו, שמצטרף לספר תורה אחד. כיום, אין לנו אפשרות לתפוס את כלליות הדברים. הדברים לא מגלים לנו את מה שמעבר להם, את שורש מציאותם, וממילא העולם נעדר יופי. כאן במקום הזה נכנסת תרבות יוון ומציעה לנו תחליף. יוון חידשה אפשרות למצוא כביכול תפיסה של שלמות כאן בעולם הזה, כאילו זה כל הדברים. חוכמת יוון היא לבדוק כל דבר בעומק, התכן שניתן, ומציאותו מתבררת מתוך עצמה. יוון אומרים לנו כי אין לכם חלק באלוקי ישראל. עומק הכפירה שלהם כמבואר ברמב"ן בפרשת אחרי מות, שהם כופרים במה שאינו מושג בשכלם, שמה שלא מתגלה מתוך הדברים בעצמם הוא לא קיים. לשון הקודש הוא הגילוי של הבריאה יחד עם בוראה. יוונית היא לשון שמגלה איך דברים קיימים, וכל מציאות מגלה רק את עצמה. כשמדברים על תרגום ליוונית, הכוונה מערכת מילים שנוצרה לגלות את הדברים בעצמם בלי הדבר השם שבהם. היוונים תימו את בית המקדש, תימו את כל השמנים. שמן בגמטרי השמיים, הוא מרמז על הגילוי של שמיים בארץ. על בית המקדש נאמר, זה שער השמיים. דרכו אפשר לראות את המציאות בארץ כמו בשמיים. תימו כל השמנים, הכוונה היא שנסתם הגילוי, כי תומה זה לשון אוטם וכיסוי, טמטום, מטומטם, מכוסה, אטום. כשתמו את בית המקדש, בטלו את שער השמיים. אי אפשר לראות את הארץ יחד עם השמיים. במדרש רבה בפרשת נשוא, פרשה זין עוד יוד, נדרשת פרשת שילוח מחנות כנגד ארבע גלויות. אל מחוץ למחנה תשלחו מזה גלות אדום, ולא יתמו את מחניהם, הרי זה אמור כנגד שיעבוד יוון. ולכך נון נאמר בזה שילוח, שלא הגלו מארצם, ולכך נאמר בזה תומעה, שתומעו יוונים את היכל. יוון לא סילקו את ישראל מהיכל, אלא תומעו ביטלו את האפשרות לראות מכאן איך זה נראה בשמיים. זהו הפירוש של הסליחה, דאחני בו שמאלית וימנית. דאחני זה הכוונה כנר שהוא דואך והולך, אורו מחשיך. ובמה מתבטא החושך? שמאלית וימנית, הכוונה הצירוף של ימין ושמאל. ימין חסד, שמאל גבורה. האור שמתחבר ביחד מימין ושמאל למציאות אחת, זהו התפארת. דאחני בבחינה של מניעת הצירוף של שמאלית וימנית, הימין והשמאל, הגבורה והחסד, ליצור את התפארת. את זה דאחו כשתרגמו את התורה. האור חשך. בחנוכה אנו אומרים בעל הניסים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ועולמך עשית ישועה גדולה. שם גדול וקדוש בפשטות היינו גילוי שם הוויה, שהרי גדול היינו חסד, קדוש היינו פרישה וסתלקות ששייך לבחינת גבורה, ולכאורה שני הפכים, כששניהם מצטרפים יחד זהו שם הוויה. חסד זה גדול, קדוש זה גבורה, גבורה וחסד, שם גדול וקדוש בעולמך. בניצחון על יוון מתגלה השם בתפארתו, שם הוויה. זה מה שמתגלה כשמנצחים את יוון. מראש מקדם בפרשת נוח נאמר כבר, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. יפיפותו של יפת תהיה בעולי שם. ואף נלמד מכך להלכה, כי מותר לכתוב את התורה ביוונית. ומאידך אנו רואים כי תרגום התורה ליוונית הביא חושך לעולם. המהלך שבו צריכים להבין את הדברים הוא כדלהלן. אמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר וזרעתי עלי בארץ. כלום אדם זורע שאה אלא להכניס כמה קורין. ידועים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו כשיתווספו עלינו גרים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זרע אותנו כדי להכניס כמה קורין, שיהיו כמה שיותר גרים. ידועים דברי האריזל בשאר הפסוקים בפרשת שמות בביאור האמרה זו, כי בחטא אדם הראשון שהיה כולל את כל הנשמות, נפלו ממנו הנשמות ההם לתוך הקליפות הנחלקות לשבעים אומות, וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות שנתפזרו תוך הקוצים ההם. והמהר"ל אומר, כי כיוון שישראל ואורייתא חד הם, אזי כשם שחל גלות ופיזור על ישראל, כך חלה גלות ופיזור על התורה, וזהו שלא תהיה הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כשאנחנו הולכים לגלות, גם התורה הולכת לגלות על פי הגמרא. ונוסיף עוד לפי זה, שכשם שלא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, כך גם לא גלתה התורה אלא בכדי שיתווסף עליה. ונמצא שאומנם תרגום התורה מביא לחושך ונחשב כגלות, אך ישנו כאן גם כמהלך של תיקון ותוספת. כבר הובטח ליפת שהוא יהיה זה שתחתיו תהיה התורה בגלות, ומכוח זה נתנה התורה לידי כל האומות לעשות בה כפי שלהם חס ושלום. בורא העולם שם את התורה בגלות, וכעת כך היא נראית. לכן חלה קדושת התורה על תרגום ליוונית. נבאר את הדברים עוד. כתוב בסדר עולם במדרש שתחילת מלכות אלכסנדר הביא לעולם סילוק נבואה. וביארנו כבר בשיעורים קודמים שכוח השלטון שמסר בורא עולם למלכות יוון עומד כנגד הגילוי של דיבורו יתברך בבריאה. ומייז כביכול בורא עולם שותק, מי כמוך באילמים השם לא מתקיים ושמתי דבריי בפיך. אולם באותו זמן עצמו התחיל מהלך חדש של גילוי בתורה. החל התורה שבעל פה להתגלות. שמעון הצדיק, שהוא הראשון שבחכמי תורה שבעל פה, כמבואר במשנה באבות שהוא הראשון שמוזכר דבר תורה בשמו, הוא היה באותו זמן של מלכות אלכסנדר, ואף פגש את אלכסנדר. יוסי ביומא סמכתת אין שם. יוסי בן יועזר שהיה מהזוג שאחרי שמעון הצדיק נהרג על ידי היוונים. ומאותה תקופה ואילך החלה להתרבות התורה שבעל פה. שורש הדברים כמבואר בבבא בתרא י"ב עמוד א'. אמר רבי עבדימא דמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. עתו חכם לאו נביאו? אחי כאמר, אף על פי שנטלה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. אמר המימר, וחכם עדיף מנביא, שנאמר ונביא לבב חוכמה. מי נטלה במי? ואומר, קטן נטלה בגדול. זאת אומרת, הנביא בחוכמה, כי החוכמה היא העיקר. חכם עדיף מנביא. קיימת מציאות כזאת שנקראת נבואת החכמים. זוהי תפיסה פנימית ועמוקה יותר. למרות שאין נבואה, אף שכביכול בורא עולם לא מדבר איתנו בגלוי, הוא כן מדבר איתנו. אנו לומדים תורה, ואותם דברי תורה הם דברי אשר שמתי בפיך. מי שיודע לשמוע דברי תורה כדבר השם, הוא עצמו נעשה כנביא. הרמב"ן על הגמרא שם מפרש את דברי הגמרא, אף על פי שנטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת שברוח הקודש שבקרבם. כשמעיינים ומשתדלים בכל כוחם להבין את הפנים והעומק של הדברים, הם נעשים נביאים. כך הם שומעים את דבריי אשר שמתי בפיך. כאן צריך להוסיף שיוון לא רק סלקה נבואה מהעולם, היא גם מתאמצת לסלק נבואת החכמים מהעולם. תרגום התורה ליוונית מסלק את זה ולא נותן לזה להתגלות. כשדברי תורה נתפסים כמערכת של חוכמה יוונית, שיש בה הרמוניה ויופי חיצוני, אין לכל זה לתורה כלום, את התורה מבינים ברוח הקודש שבקרבם, עד כמה שקולטים ותופסים את התורה במערכת של חוכמה יוונית, והיא נראית דבר שלם עומד בפני עצמו. זה מכסה על העומק המיוחד שפותח את המעיינות של יודעים את האמת ברוח הקודש שבקרבם. המעיינות האלו נסתמים על ידי תרגום התורה ליוונית. כתוב במדרש תנחומא, פרשת נוח, מפורסם מאוד, לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל על התורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חזל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים, אלא על פי הדברים. זוהי תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול שהיא משולה לחושך, שנאמר רם האורחים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקדוש ברוך הוא מיר עיניהם באיסור ויתר ובתמי ותאור, ולעתיד לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, לפי שיש בה צער גדול ונידוד שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה. לפיכך מתן שכרה לעולם הבא, שנאמר העם האורחים בחושך ראו אור גדול. אור גדול, אור שנברא ביום הראשון, שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמילי התורה שבעל פה ביום ובלילה שבזכותם העולם עומד, שנאמר כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איזה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה, זאת תלמוד. עד כאן דברי המדרש. אוזן שומעת מבינה מדברי המדרש שהמצא שעליו מתפתחת תורה שבעל פה הוא דווקא חושך. דווקא מתוך ההליכה בחושך בא האור הגדול. גלות יוון מביאה חושך לעולם, זו גלות איומה ונוראה. אבל התורה באה בגלות בשביל שיתווסף עליה. החושך הזה הוא עצמו מביא לגילוי הנפלא של עומק תורה שבעל פה. תלמי מלך יוון שאילץ את החכמים לתרגם את התורה ליוונית, הוא זה שהחשמונאים ניצחו אותו וגירשו אותו מכאן. הוא ומלכותו הסתלקו מכאן. החשמונאים עשו את זה במסירות נפש. הדבר הזה לא ירד לעולם כטבע, אבל הוא נמצא איתנו כאפשרות. יוון נוצחה, אבל החושך נשאר. מה שקיבלנו בחנוכה זה האפשרות שלמרות החושך ניתן להגיע לאור. אפשר להגיע להשגה אמיתית, השגה פנימית בתורה, ולהבין אותה בצורה של חכם עדיף מנביא ולא ביוונית. אנחנו צריכים להמשיך את חנוכה, את אותו ניצחון של מסרת הזידים ביד עוסקי תורתך. עוסקי תורתך באמת, אם הם רוצים, יכולים להגיע בגיעה ותרחה והרבה מאמץ, ועליהם נאמר העם האורחים בחושך ראו אור גדול. שורש כל המהלך של התגלות תורה שבעל פה נעוץ בשבירת הלוחות הראשונות, כמו שביאר באריכות בבית הלוי בדרושים דרוש י"ח, שבלוחות ראשונות היה כתוב עליהם את כל דברי התורה, הלכות ואגדות, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל היה כתוב בלוחות עצמם, כמבואר בירושלמי משקלים פרק ו', מזה ומזה הם הכתובים. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה. אחר חטא העגל פרחו כל חלקי תורה שבעל פה מהלוחות, ואז משה רבנו שבר את הלוחות, ובזה איבדנו את מעלת הלוחות הראשונים. אולם מצינו במדרש שאחר שנתרצה הקדוש ברוך הוא בשמות רבה ממווה וא', אחרי שנתרצה הקדוש ברוך הוא למחול על מעשה העגל, התחיל מצטער על ששיבר הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער, בלוחות הראשונות לא היה לעשרת הדברות לבד, ובלוחות השניים אני נותן לך שיהיה בהם הלכות, מדרש ואגדות. היינו שישנה תוספת ומעלה בלוחות השניות. ואנחנו נחזור עכשיו, נצטט את דברי בעל בית הלוי. והנה על ידי זה שניתן להם אחר כך בעל פן, נתעלו בה ישראל מעלה גדולה יותר. דמקודם כל התורה היה רמוז בהלכות, היו ישראל בתורה שני עניינים. ישראל היו מקיימים להתורה ושומרים אותה, והיו אז בבחינת כלי שמונח בו התורה. או כמו ארון הקודש שמונח בו הספר תורה והוא תשמישי קדושה. אבל אחר כך דניתן להם תורה שבעל פה, נמצא ישראל היו מבחינת הקלף של תורה שבעל פה. וכמאמר הכתוב, כתבם על לוח ליבך. וכמו שהקלף של ספר תורה הוא עצם הקדושה ולא תשמיש, זה הקלף והכתב שכתוב בו שניהם ביחד עם ספר תורה. כמו כן התורה וישראל כולה חד הוא. אמנם לא כל אדם יכול להשיג כל התורה שבעל פה כמו שהוא הלוחות הראשונים, הכל אחד זוכה בה לפי מדרגתו ולפי יגיעתו בתורה הקדושה. ורק משה רבנו השיג כל מה שניתן בכוח אנושי להשיג בתורה, ונמצא נעשה גופו קדוש כגוף של תורה שבעל פה. וכמו שבלוחות הראשונים היו כתובים כל התורה שבעל פה, כמו כן אחר כך היו כתובים בראשו של משה כל מה שניתן רשות לאדם להשיג בתורה שבעל פה. ונמצא שאצל משה רבנו חזר הכל כמו שהיה מקודם השבירה, רק נתווסף לו על ידי זה עוד מעלה גדולה, זה בתחילה היו כתובים בלוחות ואחר כך נכתבו בו ובראשו. נפלא מאוד. היה היום קשה להם כיום שנעשה בו עגל. כך כתוב במסכת סופרים על תרגום התורה היוונית. במהדור הבטרה של שבירת הלוחות, תרגום התורה שהביא חושך לעולם, גם בו נתקיים המאמר אל תצטער. מי שמשתדל ומתאמץ ומבקש בכל ליבו, מי שלא מתייאש לגשש באפילה אפילו הרבה זמן, מתקיים בו, העם עורכים בחושך ראו אור גדול. כותב הרמב״ם בלכות תמות תורה, פרק ג' הלכה י' ג'. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו עלה בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר תורה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבדו אפילו אחד מהם, בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חרמים, אין רינה של תורה עלה בלילה, שנאמר קום אירוני בלילה, וכל העסק בתורה בלילה, עוסק בתורה בלילה, חוץ של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. רמב"ן הלכות תלמוד תורה. עיקר תורה שבעל פה נלמדת בלילה. הלילה הוא הזמן של חושך, ודווקא בזמן של החושך אפשר להשיג את החוכמה. הזמן שבו ניתן להבין תורה ולהגיע אליה הוא בלילה. לילי תיבת הם הלילות הארוכים בשנה. דווקא בחודש החשוך הזה שבו חל עלינו הקטנה והמצור, ישנה אפשרות לגלות את האור הגדול. עלינו להשתדל לראות עד כמה דברי תורה ארוכים מני ארץ ורחבים מני ים, והוציא אותם מידי הקטנה שיוון מכניסה אותם לתוכה. אם רוצים להבין את התורה חייבים לתמץ, להצטרף אליה, לא להוריד אותה אלינו. הימים האלו הם ימים של חושך שבזה צריך לבונן. החושך הנורא הזה שלא רואים את האור האמיתי, ורואים איזה אור, אור מזויף, אור חיצוני. זה לא האור שאנו מבקשים, אנחנו צריכים לדבוק בחוכמה אמיתית. לפחות לשאוף ולרצות את זה. כל מי שמבקש את זה באמת, עליו נאמר, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.